ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו באמצע שיעור מתמשך, אז אנחנו בשיעור מתמשך. הנושא הוא מצוות אמונה באשר נעשה פשוט קצת טיפה חזרה, כי מזמן לא עסקנו בזה. בעשרת הדיברות מופיע אנוכי השם אלוקיך אשר עושה מצוות בית עבדים ואלך אלוקים אחרים על פניי. הרמב״ם בספר המצוות פה הוא מונה את זה כמצוות עשה, להאמין באשר. והשאלה שאיתה התמודדנו בתוך כל המקורות שמופיעים פה לפנינו זה פשוט מאוד, מה שייך לצוות אדם להאמין באשר? מה הבעיה? כי מה הבעיה? למה זה דבר לא הגיוני לצוות אדם להאמין באשר? יש פה איזה בעיה מובנית בעצם הציווי להאמין באשר. אז המפרשים על הרמב״ם שואלים את מעלית השאלה באופן הבא. השאלה היא כזאת, היא קצת, זה קצת להתפלסף, אבל זו שאלה מאוד פשוטה. כלומר ככה, אם אמונה באלוקים פירושו ספק הוא ישנו, ספק אינו, ואז מצווים אותי להאמין בו, מי זה שמצווה אותי? הרי אם הוא ספק קיים, ספק הוא לא קיים, אז אין מי שיצווה אותי. בלשון המפרשים, אם אין מצווה, אין מצווה. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ממילא המפרשים מגיעים למסקנה שמצוות אמונה זה לא להוכיח אם יש אלוקים או אין אלוקים. זה ברור שיש אלא מצוות האמונה חייבים להסביר שהכוונה בו היא שונה ממה שאנחנו מדברים. אז בעצם למה הכוונה? אז הבאנו ממורה נבוכים, לא צילמנו את זה בדף מקורות, לא היה למקום. אני אקריא לכם את מה שאומר המורה נבוכים. אומר ככה, נראה לי, כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' פרק ל"ג, כי במעמד הר סיני לא היה כל המגיע למשה הוא כולו המגיע לכל ישראל, אלא הדיבור למשה לבדו, ולפיכך בא כל לשון עשרת הדיברות בלשון היחיד הבודד, והוא עליו השלום יורד לשיפולי ההר ומודיע לבני האדם מה ששמע. אמרה תורה, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. ואמר עוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. טוב, זה לא מה שנוגע אלינו. מה שנוגע אלינו ששתי דיברות נאמרו לכל עם ישראל. פה מקום פנוי. אנחנו פתחנו אנחנו באמצע סוגיה, אנחנו היום אמורים לסגור את הדף, אז אני מקווה שנספיק את זה, אבל חייבים לתת קצת הקדמה לרענן את הזיכרון שלנו. אנחנו אמרנו שיש מצוות אמונה בתורה. אנוכי השם קורא שלא צריך להיות מצרים, זו מצוות אמונה. שאלו המפרשים, איך אתה הרמב״ם מונה את זה למצוות עשה? אם אמונה פירושו ספק יש אלוקים, ספק אין אלוקים, ומצווים אותך להאמין שיש אלוקים, אז זה לא הגיוני. מדוע? כי אם ספק יש אלוקים או ספק אין אלוקים, אז מי זה שמצווה אותי להאמין בו? הרי הוא עצמו, אנחנו לא יודעים אם הוא קיים, אם הוא בספק, אז איך הוא יכול לצוות? ואמרנו שהמפרשים על הרמב״ם, על ספר המצוות הרמב״ם, ניסחו את זה באופן הבא: אם אין מצווה, לא שייך מצווה. כתוצאה מזה חייבים לומר שהציווי להאמין בהשם אין פירושו להוכיח שיש אלוקים, זה פשיטה שיש אלוקים, אלא המצוות האמונה היא לא להוכיח אם יש אלוקים אלא משהו אחר. מהו המשהו אחר הזה? זה הרמב"ם מורה נבוכים שאותו אני מקריא. זה לא מופיע בדף אצלנו. הרמב"ם מורה נבוכים אומר כך, שחז"ל אומרים שכל הדיברות נאמרו למשה ומשה אמר אותם לעם ישראל, חוץ מאנוכי אשר אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחר. מנסה הרמב״ם להבין למה דווקא אנוכי, שזה מצד אמונה, נאמרת לכל עם ישראל ולא למשה ושמשה יעביר לכולם. מה ההבדל? עכשיו תראו מה התשובה שנותן הרמב״ם, תשובה הכי מפתיעה בעולם שיכול להיות, ממש הפוך על הפוך. אומר ככה, והוא אומרם ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעו, כוונתם של חז"ל שהם הגיעו עליהם כמו שהגיעו למשה רבנו, ולא היה משה רבנו המביאם להם. והשאלה היא למה? תשובה, והוא ששני היסודות הללו, כלומר מציאות השם ויותו אחד, אמונה בהשם ושהשם הוא אחד ולא שתיים, לא יהיה לך אלוקים אחרים, אינו נישג אלא בעיון האנושי. אומר, להאמין בהשם, כל אדם עם שכל יכול להגיע למסקנה הזאת, זה העיון האנושי יכול להגיע אליו. ודבר שהעיון האנושי יכול להגיע אליו, משה רבנו כנביא אין לו שום תפקיד. נביא מביא דברים שהשכל האנושי לא יכול להבין אותם, אבל סוגיה בגמרא שכל אחד יכול להבין אותו, לזה נביא לא יכול לשחק תפקיד. אומר לי הרמב״ם שאמונה בהשם אני לא צריך נבואה בשביל זה, העיון האנושי יכול להגיע למסקנה. נו עכשיו, מה זה העיון האנושי? נפתח הרמב״ם ביד החזקה בפרקים הראשונים, כשהוא מדבר על להאמין בהשם, הוא אומר, איך מאמינים בהשם? לומדים פיזיקה, לומדים ביולוגיה. זה מה שעשה הרמב״ם בפרקים הראשונים, איך העולם, השמש, איך המערכת עובדת. ואומר הרמב״ם, מתוך זה מיד אדם משבח ומודה ומאמין בהשם. מה, לפי הרמב״ם מצוות האמונה זה לא יש אלוקים או אין אלוקים, ברור שיש אלוקים, אלא מצוות האמונה זה להוכיח בדרכים שלי את מציאות השם. מה, ללמוד אלוקות. לפי הרמב״ם מצוות האמונה פירושו ללמוד מדע, ללמוד פילוסופיה, ללמוד דרכים איך להוכיח את מציאות השם. לא כי יש לי ספק אם הוא קיים או לא קיים, אלא איך אני מסביר את האלוקים להבנה שלי, לשכל שלי. זה ככה יוצא את הרמב"ם. אמונה בהשם זה לחקור, לבדוק, ללמוד ספרים, לקרוא, אבל לא עצם ההוכחה שיש אלוקים. בסדר? זה, עד פה הגענו בפעם הקודמות שלמדנו. עוד הערה אחת וכבר נתקדם לשלב האחרון בלימוד שלנו, זה מתי מקיימת מצוות אמונה בהשם. תמיד אוהב לשאול, מתי לאחרונה מישהו מאיתנו קיים מצוות אמונה בהשם?
אמרת שזה שלומדים פילוסופיה.
בסדר, נגיד לפי זה, נראה את הרמב״ם, נגיד הרמב״ם הוא שיטה מיוחדת, אבל
באמת בלי הרמב״ם. מה אתה מגדיר, מה זה להבין?
מה זה מצוות אמונה?
או נגיד להרגיש שיש אלוקים, נגיד מתי, אז איך מי מקיים את המצווה הזאת?
מתי להרגיש שיש אלוקים, שקורה לך משהו ואתה רואה שזה שאתה רואה באמת שפתאום...
מצוין, מתי זה קרה לך לאחרונה? לפני שנה, שנתיים, שלוש, אתמול, הבוקר, שלשום?
לי זה קרה לפני שנתיים.
אז מה, אז מאז עד היום לא... מה נעשה שהספר החינוך
לא,
אומר?
לא, אני אגיד לך משהו, אני אספר לך סיפור. לפני שנתיים הייתי בחול, אוקיי? ואיחרתי את הטיסה. במטוס טס, והתפללתי לאלוקים, ובדיוק היה עוד טיסה ולא ידעתי את זה, והיה עוד טיסה בטרמינל האחרונה.
יפה, אז ראית פה השגחה פרטית. אז זאת אומרת,
או יש אלוקים כאילו.
או בסדר, מצוין. אבל אם ספר החינוך אומר לי ששש מצוות תמידיות וסימנך שש ערי מקלט תהיינה לכם, כך הוא אומר, מה זה תמידי? שכל רגע ורגע אני צריך לחשוב על אמונה בהשם. אז איך מיישמים את זה?
מחשבה.
אבל כולם חושבים, איך מיישמים את זה בפועל? וראינו בביור הלכה, זה כן מופיע בדף אצלנו, שהביור הלכה שינה את לשון ספר החינוך, אלא הוא אמר ככה, בוא נקרא אותו כי זה דבר חמוד. הוא כלל גדול בתורה, הרוצה לקיים שבית יקרא ויזדרז לקיים מה שנכתב בשם ספר החינוך, מפני גודל חביבותם העתיקום כמה גדולים בספריהם. וזה לשון החינוך, שש מצוות חיוון תמידי, לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו. עכשיו שימו לב למילים שהוסיף הביור הלכה. המשפט שאני קורא עכשיו זה תוספת של הביור הלכה. וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם כי יהיה מצד עשה. כלומר, אומר לי הביור הלכה, כשאני אומר שמצד אמונה מצוודה תמידית, הכוונה היא שאם תחשוב על אמונה בהשם, אז תנקה מצד עשה. אז יש לנו הזדמנות לפי הביור הלכה כל רגע לקיים מצוות עשה. דוגמה, אם יש אתה לברך על כוס מים, זה חיוב דאורייתא או דרבנן? דרבנן. איך על ידי ברכה על כוס מים,
למה אתה יכול לשתות מים בלי לברך?
לפי התורה, לפי התורה רק ברכת המזון זה תורה, שאר הברכות זה מדרבנן, אבל צריך לברך. אבל מדרבנן, איך אני יכול לברך לקיים מצד דרבנן ואותו זמן לקיים מצד דאורייתא?
זה שיש מצוות דאורייתא להקשיב לחכמים.
כן, אבל לא,
בסדר, מה זה עצם הברכה? זה אמירת תודה.
או אם אני
בזכותך הקדוש ברוך הוא,
יותר מזה אני אומר ברוך אתה אשר מלך העולם זה אתה, אני מאמין בך. אז באמונה אני מקיים מצוות דאורייתא, מצוות אמונה. זה כבר הרחנו בכל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להתקדם לדבר נוסף. בוא נראה את הספר, זה נקרא סמג. זה, יש כמה ספרים שהם אמוני המצוות. תרי"ג מצוות, יש ספר המצוות לרמב״ם, יש ספר מצוות גדולות, יש ספר מצוות קטנות, כל מיני אמוני מצוות שגם הם מה שנקרא תרי"ג מצוות. אז גם הם, בוא נראה איך הם ניסחו את המצווה הזאת. תראו כאן, לידה, שאותו שברא שמיים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה, פה זה קצת מטושטש, ובדלת רוחות. שימו לב, רמב״ם, הלכות יסוד התורה, סמג חלק אסין, סימן א', מצוות התלויות בלב. אנחנו עכשיו עוסקים במצוות האמונה. תראו איך הוא מנסח מהי המצווה. לא המצווה ללמוד כמו הרמב״ם פילוסופיה ופיזיקה וכו' כדי להוכיח את מציאות השם בעולם לעצמי, אלא לדע שאותו שברא שמיים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובדלת רוחות, כדכתיב אנוכי השם אלוקיך. וגומר, נתרגם את זה לשפה שלנו, אמונה בהשם זה לא דבר שבשכל אני אומר אני מאמין, אלא אני הופך אותו לחלק מהאישיות שלי. אני מרגיש, אני בונה בתוכי תפיסה שהוא לבדו מושל מעלה ומטה ובדלת רוחות. רוצים משל שימחיש לנו את זה? כבר אמרנו את זה כמה פעמים, נחזור למשל. מישהו נמצא בפנימיה, נכנס להתקלח, הבגדים שלו, המפתחות, הפלאפון, הכל נמצא בחדר על המיטה. נכנס להתקלח. עכשיו למה הוא נכנס להתקלח? כי בעוד חצי שעה יש לו איזו פגישה חשובה, הוא צריך להיות בדיוק בזמן. התקלח, לראות יפה, להגיע. גומר להתקלח בשמונה, הוא צריך להגיע, גומר להתקלח ברבע לשמונה, הוא יוצא מהאמבטיה, החדר נעול.
וואו. כי
החבר שלו נעל אותו ונעלם. מה התגובה שלך? וואו, נכון?
כן.
אבל מה אתה עושה אחרי וואו? אתה מנסה לשבור את הדלת.
לא.
מה אתה עושה אחר?
לא, לא, לא.
מה אתה עושה?
הוא שאני רואה בן אדם מבקש ממנו שיחה דחוף, מתקשר אליו.
לא, אין לך אנשים. אבל בן אדם אתה מאחר, עד שתמצא.
אין לי אנשים, נכנס בחלום.
אין, קומה רביעית.
אין.
אין לך אפשרות. מה התגובה שלך?
שובר את
הלב. אני אתפוס אותו, אני. המאמין באלוקים צריך להגיד לא. אלוקים הוא לבדו מושל מעלה ומטה, הוא בדלת רוחות. זה נקרא לעם, זה נקרא מצאת
אלוקים. אז מה זה אומר, שהאדם צריך לעשות כלום?
מה אתה רוצה שעשה? מה שתעצבן, כשהחבר יבוא, באמת החבר נעל את החדר, הקדוש הוא דאג שינעל החדר ושהוא ידפק. מה, החבר שלו דפק אותו?
אני יכול אבל להעיר לחבר שלי שפעם הבאה יהיה יותר תשומת לב, כי יש בחירה לאדם.
מה?
כן,
ודאי שאתה אין לו. באותו עדינות, כמו אם היה עושה את זה למישהו אחר לך.
והוא יודע שאני נכנסתי להתקלח.
הוא לא שם לב. או שהוא כן ידע, לא משנה עכשיו איך נצעק עליו. הנקודה היא כדלהלן. אתה צריך להבין שהתקלן שהתלבשה עליך זה רצון השם. נכון שהחבר שלך הוא השליח לזה. אז אתה אומר, טוב, אני חנך אותו, נכניס לו מכות.
לא.
נעשה לו זה. למה אני לא עושה לו את זה? כי כשהוא יעשה את זה לחבר שלי ולא לי, אני לא אחנך אותו, אלא הפוך. וואי, איזה קטע זה היה, משהו, איזה כיף זה היה, איזה ראית איך הוא היה מוצמן, איזה קטעים. אז אתה אומר, לא החינוך הוא בראש שלך, אלא העצבנות שלך. זה חוסר. מה, לפי הקטע הזה, זה... בוא נמשיך עוד טיפה. וכתיב וידעת היום והשם אותה אלוהיך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל וארץ מתחת אין עוד. ודרשו חכמים אפילו באוויר, לדע פירושו לאפוק מן הפילוסופים שאמרו שהעולם נוהג מאלה במזלות ואין לו מנהיג ולא דבר, ואפילו קריאת ים סוף ויציאת מצרים וכל הנפלאות שנעשו במזל היו, ככה טוענים ה... ויש, אבל אנחנו לא צריכים להחליט ככה, ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. אכן הקדוש הוא מנהיג את העולם כולו ברוח פיו, והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות, ואין אדם נוקף עצמו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר מהשם מצעדי גבר כוננו. מאיפה הוא מוציא את כל הפירושים האלה שלו? מה הוא אמר? מצד אמונה זה לא להאמין אם יש אלוקים ואין אלוקים, זה פשיטה, אלא מצד האמונה להפוך את האמונה באלוקים כדבר שמנהל את החיים שלי. מאיפה הוא הוציא את זה? התשובה היא פשוטה מאוד, זה כתוב בתורה, אנוכי השם קריך אשר הוצאתיך מאת מצרים. כתוב בן עזרא בפירושו על חומש שמות אומר, שאל אותי רבי יהודה הלוי בעל ספר הכוזרי, למה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אנוכי אשר לך אשר בראתי שמיים וארץ? מה יותר גדול, שמיים וארץ או זה? עניתי לו, כך אומר בן עזרא, כי יציאת מצרים זה מראה את השגחת השם לעולם. בדיוק הוציא את עם ישראל, למה? זאת אומרת שהשם משגיח מה קורה בעולם שלנו. לכן מצד האמונה לפי הסמן הוא לא כמו הרמב״ם ללמוד הוכחות פילוסופיות וכו' וכו', אלא מצד האמונה זה להפוך את האמונה באלוקים כדבר שמלווה את ההתנהלות שלי. איך עושים את זה? איך לומדים את זה? לימודי אמונה, במובן שלימודי אמונה, תפקידם ועניינם לבסס בתוכי, באישיות שלי, את הסיפור הזה, את הרעיון הזה, שאם יבוא החבר וינעל לי את החדר, אני אגיד, ריבונו של עולם, איזה, וואו, איזה יופי, אתה השם עשית לי את זה. ואם אתה עשית לי את זה, זה בטח זה היה צריך לקרוא. וממילא כשעבר החבר שלי, איך אני אתייחס אליו? קודם כל אני לא אסנע אותו, אני לא אצעק עליו, אני אמשיך לאהוב אותו, ורק אני אסביר לו, תשמע, קרתה כזאת תקלה, זה לא תקין.
אבל אתה לא חושב על זה באותו רגע.
זאת הבעיה. למה? כי האמונה שלי בהשם היא לא חיה בי, היא לא נושמת בי. האמונה שלי תיאורטית,
לא בכולנו זה לא ככה.
נכון, אז לכן צריך לעבוד על זה. נכון, אתה צודק, נכון, בסדר, אני לא, אנחנו לומדים, נכון, 100%, לכן זה המשימה שלנו. עכשיו תראו את החלק השני פה, ואני כבר רוצה לעבור לעולת ראייה, ובזה אנחנו סוגרים את העניין הזה. הוא אומר ככה, ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, שימו לב, יש פה, ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, ששואלים לאדם, לאחר מיתה בשעת דינו ציפית לישוע, וכאן כתובה מצווה זו שצריך לצפות לישוע, אלא שמע מינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, דכתיב אנוכי השם אלוקיך אשר יצאתי מארץ מצרים, ועל כורחנו מאחר שהוא דיבור, אחי כמה, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאת אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוקיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיינו ברחמיו שני כדכתיב ושב וקבצך מכל העמים. מה נכנס פה גאולה ומשיח וציפייה לישוע? מה זה קשור? התשובה היא מאוד פשוטה, זה מה אנחנו בעולם שלעולם לא נגיע לאמונה בהשם ב-100%, כי אנחנו מה שלא יהיה לא נראה את האלוקים לידינו. אנחנו יכולים להתקדם, אבל סוף סוף יש פה איזשהו הפרעה. זה תהליך שיסתיים רק בזמן הגאולה העתידה. ממילא הכל נעוץ בשורש הזה. אז אם אני מסכם, יש פה כמה מהלכים איך בונים את האמונה בתוך האישים שלי. לפי הרמב״ם זה בכלל משהו שכלי, פילוסופי, לימודי, עיוני. לפי המהלך הזה פה זה משהו שנעוץ בעולם הרגשי, הרוחני, הפנימי שלי, ההתנהגותי שלי. והאמת יש עוד שיטות, יש עוד דרכים איך אני בונה בתוכי את העניין הזה של האמון הבא שלי. עכשיו תראו את תורת הרב קוק, הגאונות שלו, הוא לקח את כל השיטות והפך אותם לשיטה אחת. בזה אני רוצה ללמוד ומזה גם להוציא קווים למעשה, ובזה אסיים את הנושא. אמונה שלמה, איך זה קשור לעולת ראייה? זה פירוש הרב קוק על סידור התפילה. איך זה מתחבר לפה? איך סידור תפילה מתחבר לצד אמונה? נו, מי יכול להגיד?
סידור התפילה.
מה?
יש בסוף התפילה,
זהו, בסוף התפילה אומרים י' ג' עיקרים, אחד מהם להאמין, נכון? עתירו מה אומר? שורת מצוות האמונה האלוהית שהיא על פי סדר הרמב״ם זה הראשונה למינה המצוות היא כך. מה פירוש שורת מצווה האמונה האלוהית? כי גם לא היה קשה אותה קושייה, אם אמונה זה להוכיח שיש אלוקים, זה לא יכול להיות, כי אם אין מצווה, מצווה מיניין? לכן אני חייב להבין מהי צורת המצווה. כי עוד פעם, אנחנו מדברים על צורת מצווה כי אני רוצה ליישם אותו. לימודי אמונה זה לא לימודים אמונים מנותקים, רחפים. זה השפעת התרבות היהודית על מה השקפת האמונה היהודית על התרבות הסינית. זה לא מעניין אותם. מה זה לא מעניין? אסור להגיד ככה. כל לימוד תורה מעניין, צריך ללמוד. אבל אנחנו מחפשים את הלימוד שבונה בתוכי משהו. אז אם יש אמונה וזה מצוות עשה, אז כמו כל מצוות עשה, אני צריך לדעת איך אני מקיים אותו באופן מעשי. אז זה אומר, בוא נראה. שיהיה על פי סדר הרמב״ם, זה הראשונה מן המצוות. היא כך, שהאלוהים יתעלה, שהוא עושה כל המעשה הגדול אשר איננו רואות אותו מסודר בעצה ובחוכמה גדולה ועמוקה ומדוקדקת מאוד. כלומר, אומר הרב, תשמע, אתה צריך לשים לך העולם מדויק, תלמד מה שהרמב״ם אמר את היופי במערכת הבריאה, פיזיקה, ביולוגיה, תלמד, תראה איך העולם מסודר, תראה איזה חוכמה ענקית מוסתרת בבריאה. ודאי, אתה צריך לדעת את הדברים האלה, אתה צריך להבין אותם, הוא לא אומר תתעלם מהם. אמרנו, הרב קוק עכשיו רוצה לקחת את כל השיטות ולהפוך אותו למהלך אחד. אומר ככה, שהאלוהים יתעלה שהוא עושה כל המעשה הגדול הזה אשר איננו רואות אותו מסודר בעצה ובחוכמה גדולה ועמוקה ומדוקדקת מאוד. מאיפה הרב קוק לקח את המילים האלה? זה הרמב״ם ביד החזקה. מכיר את הרמב״ם הזה או לא? קראתם אותו פעם?
אני קראתי.
אשריך, איך הוא, איזה מילים, איזה יופי. כשהוא אומר, כשאדם מתבונן, מיד הוא נרתע ונבהל ו...
יש שם מילים מפחידות
מול הקדוש ברוך הוא. אין לנו פה את הרמב״ם להקריא לכם, תמיד רמב״ם, החלק א',
יש שם מילים מאוד מפחידות,
לא יודע, מפחידות, מרוממות את הנפש, אשר איננו רואות אותן מסודר בעצה וחוכמה גדולה ועמוקה מדויקת מאוד. אותו אלוקים שבנה את העולם המשוכלל הזה, תחבר אותו שהוצא לנו ממצרים, מבית עבדים, ונתן את התורה, ולא שייכים ומיוחסים כל הדברים אשר בין שמתבררים על פי אמיתת הבירור השכלי ובין שמתבררים על פי התורה והקבלה השלמה, הם שייכים ומיוחסים. איזה יופי שלך. מאיפה הרב קוק הביא ש... מה הכניס פה את קבלת התורה? הוא שתן ממצרים ואת עבדים ונתן לנו את התורה. מאיפה הוא הביא את זה? סתם עוד מה? עושים עוד כמה מילים? ולא, הרב קוק בגאונות שלו הוא זכר כל בעל פה, ותוך כדי שהוא כותב כל מה שהוא ידע זה נשפך לו אוטומטית. מאיפה הוא לקח את המילים האלה של מתן תורה? תראו בהלכות עבודת הבורא יתברך, עבודת הבורא יתברך, המצווה הראשונה, מצווה לעשה להאמין כי אותו שנתן לי את התורה בהר סיני על ידי משה רבינו הוא השם אלוקים שיוצא ממצרים, וזה מה שאמר בשעת שנתן את התורה הנוכל של הולדה שיוצא ממצרים. אז הוא חיבר גם את זה, שמתם לב? ראיתם איך הוא הקיף את המוח שלו, הקיף את כל המקורות תוך רגע בלי לציין, בלי למצ... כאילו בלי להתאמץ. בוא נראה איך הרמב״ם אומר כאן בהלכות יסודי התורה, אומר כאן, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע ששם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, זה האמונה בהשם. ואז הוא אומר כך, המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, והוא מנהיג הגלגל בכוח שאין לו קצת תכלית, בכוח שאין לו הפסק. וידיעת דבר זה מצד עשה. איזה ידיעת דבר? מה? איך העולם עובד? איך הגלגל מסובב כל הבריאה? איך השמש זורח, איך הלבנה, איך הכוכבים, איך העסק הזה עובד? וידיעת דבר זה מצד עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, אומר רבנו תעשה. ואז הוא אומר ככה, ואז הוא מתחיל להסביר מה זה הגלגל הזה, ראיה לדבר, מה הוא זה שביקש ממנו, הוא אומר ככה, והואיל והדבר כן הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהם. זה האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו וליראו ממנו שנועל ואהבת, ואך ידך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים אל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה וירא ויפחד ויוודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מה אנוש כי תזכרנו. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים מעשה ריבון העולמי. מה אני יכול לראות לך עכשיו פיזיקה של מדע של זמנה? ושני פרקים עוסק בזה. הגלגלים, הם נקראים שמש ורקיע וזבול וערבות, וכוכבים, פרק רביעי, ארבע גופים הם אש, רוח, מים וארץ, וענייני ארבע. אז הרמב״ם נאמר לשיטתו, זה מצד אמונה. והרב קוק אמר, נכון, אתה הרמב״ם אתה צודק. אבל גם הסמק צודק, גם הסמק צודק, כולם צודקים. וכל שתי מילים זה ציטוט מאיזה מקום. אז עוד פעם, הוא אומר ככה, אותו אלוקים שסידר את העולם באופן הכי מסודר, הוא האלוקים שהוצאתי ממצרים, הוא אותו אלוקים שנתן לי את התורה, ולא שייכים ומיוחסים כל הדברים אשר בין שמתברים על פי אמיתת הבירור השכלי הרמב״ם שאומר לי שצריך לברר בשכל, ובין שמתברים על פי התורה והקבלה השלמה, הם שייכים ומיוחסים לאלוהים. ובזה מבואר שמצוות אמונה תיתכן להיות בכלל המצוות, אף על פי שיקשו על מנהל הרמב״ם זה על שערי משהו המצווה אין שייך למנותו במנהל המצוות. וכדי אמרו חזל מתן תורה ממשל המלך שאמר קבלו מלכותי קבלו גזרותיי, זה השאלה הפילוסופית, אם אין מלך איך הוא יכול לצוות אותי? אז אם כן, איך הרמב״ם מונה את האמונה כמצעת עשה? אומר הרב קוק, לפי מה שהסברתי לך, אין בעיה. כי אמנם אמת הדבר שאמונת האלות עצמה הוא שורש של כל המצעות ולמעלה מכולן, והוא פשוט ונטוע בטבע שכל האדם. שומעים? זה שיש אלוקים זה פשיטה, זה שכל האדם, לזה לא צריך מצווה ולא ציווי. על מה המצווה והציווי? לייחס לאלוקים הזה את בריאת העולם, זה הציווי. לייחס לאלוקים הזה את מתן תורה, זה הציווי. לייחס לאלוקים הזה שהוא שולט בשמיים, בארץ, באוויר, בים, זה הציווי. לייחס לו את נעילת החדר מעל ידי החבר שלי, זה הציווי. פה, זה מצד אמונה באלוקים. אז אם מישהו מאיתנו רוצה ללמוד מצד אמונה באלוקים, זה לא כמו שהיום מקובל ללמוד אמונה, אלא ללמוד אמונה באלוקים משמעותו לעסוק בנקודות האלה שהרב קוק מעלה כאן בעולת ראייה. וזה עיסוקים לאו דווקא פילוסופיים שכליים או מהלכים מבריקים באיזה שיעור מבריק שמישהו יוכל לתת שיחה פילי פלאים. לא שחלילה, לא שלא צריך לשמוע את הדברים האלה, צריך לקרוא ולמוד את הכל, אבל יחד עם זה אני צריך לחפש את הזמנים שדרכם אני בונה באישיות שלי את מה שכתוב פה. עכשיו תראו, זה לא מספיק, אנחנו נגמור את הפסקה פה. אך אף על פי כן יחשב אנוכי בכלל המצוות, מצד שנצטוונו בעל האמונה והידיעה שהאלוה שאליו מיוחסים הדברים הראויים ומיוחסים באמת לרמותו יתעלה, הוא שצרנו למצרים, והוא הנגלה לנו לתת לנו את התורה שהזכיר אז בכלל הדיברות את שומרי מצוותיי, וממילא ייחס בזה את המצוות האלה עליו יתעלה. וברוך השם שאחרי כותבים מצאתי בסמק את דבריי, וזה לשונו בארסין א', המצווה שלה להאמין כי אותו שנתן את התורה בארסין א' ידי משה רבנו הוא השם אלוקים אצלנו מצרים. וזה מה שאמר, הרב אומר יש לי מקור. בכלל הרב קוק כשכתב הוא לא שם לו לכל המקורות, זה אני לא יודע איך לתאר לכם. נגיד כשהרב נמצא אומר הלכה, באותו רגע תשאל אותו הרב, אומר לך, תשאל אותו שאלה, אומר לך פסק הלכה. תשאל אותו הרב, מאיפה הרב אומר את הפסק הזה? יכול להיות שהוא יגיד לך, אני לא זוכר. אז איך הוא לא זוכר? הכנאי הוא לא, הוא מרוב שאת הכל הוא יודע בעל פה, הוא, המוח שלו כבר אוטומטית אומר את הפסק הלכה. אחר כך הוא צריך לחשוב ולחפש איפה זה כתוב. היה לי סיפור מעניין בעניין הזה, במשנה ברורה הרב נמצא כתב שנעליים, אם אדם נוגע בנעליים האם צריך ליטול ידיים או לא? בשולחן כתוב שנוגע בנעלה צריך ליטול ידיים. הרב נצר אמר שלא, אם הנעליים הן נקיות לא צריך ליטול ידיים.
אתה הולך על הארץ כל הזמן.
הסיבה כי הנעליים מלוכלכות בבוט וזה, אם הנעליים נקיות ואתה נוגע בהם אין שום צורך בלטול ידיים. ככה בסדר. טוב, הבן של הרב נצר אמר לי, תשמע, זה נוגד את ה... זה... הבן שלו אמר לי, תשמע, זה... צריך את ההלכה הזאת למחוק. כי הוא הביא איזה פסק במקום אחר שכתוב שכן צריך... אותו בן הביא מקור, אותו מתחרם, הביא לי מקור, כתוב שכן צריך אותו לידיים, גם לנעלה נקיו. אבל תראה, אבא זה... פליטת קולמוס, זה לא נעים. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, אתה הבן, אתה יכול להגיד, תמחק את מה שהרב שלך כותב. אני תלמיד, אני לא יכול למחוק את מה שהרב כתב. באתי רב נמצא. אמרתי לו, מה הרב אומר לי? זה היה לך נכונה. אני לא, לא, לא למחוק. אמרתי לו, מה המקור של הרב? אני לא זוכר. טוב, אמרתי, אני חייב לבדוק את זה. אין דבר. כמובן שיצא ספרים של הלכה ברורה של הרב דוד יוסף, ועל כל נקודה מביא את כל המקורות. פסתי עכשיו מסתבר זה מחלוקת ענקית, והגרה משהו ממנו זה לא דיני תומעה, זה לא דיני לכרוך. וכתבתי את כל המקורות, הייתי לבן מרים ידיים, אבא צודק. בעצם מה כך? כשהרב נרצה אמר את ההלכה הזאת, זה אוטומטית, כי כל המערכת אצלו משונה בה. גם אנחנו, כשאמר דברים, הוא אמר אוטומטית. אחר כך מוצאים שכל מילה אצלו, זה בעצם מה שקרה פה. טוב, זה העניין. עכשיו מה שמעניין זה הפסקה הבאה. בפסקה הבאה אני אגיד את זה בעל פה, רק נראה את זה בפנים. הרב קוק אומר את הפסוק, צדיק באמונתו יחיה. איך אנחנו רגילים לפרש את זה? הצדיק, בזכות האמונה הוא חי. זה הפשט. ואנחנו כבר צדיק במותו יחיה, הצדיק הופך את האמונה בהשם כמו שהוא חי במציאות. איך, מה זאת אומרת? כדי לאכול אני לא צריך להתאמץ, אני אוכל אוטומטית. כדי לעשות משהו כיף אני עושה את זה אוטומטית. אבל כשאני צריך להתפלל, לקום בבוקר, טוב, נתאמץ, למה אתה לא חי את האמונה באופן טבעי כמו שאתה אוכל ארוחת בוקר? צדיק באמונתו יחיה, משמעותו שאת האמונה, מה שאתה אומר כולנו, את האמונה התיאורטית שאני אומר אותו במחשבה, שאני אומר אותו בפה, אני צריך להפוך אותו לחלק מהאישיות שלי. זה נשמע דרגה גבוהה של אמונה. דוד המלך, גם כי אלך בגת צל מוות לא ירא רע כי אתה עמדי. יורים מכל הצדדים, גת צל מוות, מוקשים מתפוצצים, פגזים נופלים, ודוד אומר, אני הולך לטייל, בנות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. איזה כיף, איזה... מה זה הרעשים האלה? מה זה? הוא לא, כי מה, כי אתה עמדי. זה דוד המלך. אנחנו בקושי, כשאני מקבל מכה ברגל אני יכול להגיד זה אמת השם, או כשהחלד נועל את החדר אני קודם כל מתנפל עליו. זה נקרא שאני לא חי את האמונה. בסדר? זה בעצם תהליך מצוות האמונה לפי המקורות שמלוקטים פה אצלנו פחות או יותר. זהו, זה רק הקדמה. מה ההמשך? האמת היא לא צריכה יותר מקורות, זה צריך ליישם את זה. איך מיישמים את זה? זה קשה מאוד. זה רק בא לידי תודעה ותשומת לב, ולהקדיש כל יום זמן לנושאים האלה. זה המסת ישרים, כמו שמשקיעים זמן בלימוד מיטב. אך כבר כמה זמן אנחנו לומדים את הסוגיות האלה? כבר היום שעה וחצי, שעתיים כמעט, עכשיו ביום שני לפני חנוכה עסקנו בזה, איך לא לקחת סוגיות כאלה ולא לעסוק בהן? איך זה יכול להיות בצורה הנוכחית, בצורה היישומית של זה? זה עכשיו, זה לא רק לימוד תיאורטי, הלימוד הזה, עצם ההתעסקות בנושא התיאורטי הזה, אני אומר רק רגע, וואי, באמת בוא נתחיל להתבונן, בוא נתחיל ליישם את האמונה באישיות שלי. וזה לא קל, זה קל לדבר על זה, אבל זה תהליך מתמשך שכל החיים שלך בונים אותו. ולכן, ויש אנשים שחיים כך, שכל מה שקורה להם זה מיד מתורגם אצלם עכשיו תשאלו, מאיפה אני הגעתי לנושאים האלה? מי שגדל בשירת הכותל של פעם, סב קץ במיוחד, זה המוטו שלו בחיים, אמונה, 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 על הזמן הוא חי את זה, נושם את זה, מדבר על זה, דן בזה, עובד על זה. אנחנו, הוא היה תקופה שהחולה מאוד, שממש רציני, כלומר לא חשש לחיים ולמוות, היה מאבד את ההכרה לפעמים, וכל הגוף היה משהו, היה מושפע, וראינו איך הוא מתנהג בזמן המחלה שלו. הוא אמר כפי, אני לא, כאילו אומר, אני בא לרופא, אם הרופא לא נמצא, אז אני אומר לבוא לשלם, אני את התפקיד שלי עשיתי, בלב אחי השם הוא הרופא, לא הרופא מרפא אותי. כל מיני דיבורים של תחושה של השם מוביל אותי. זהו, עד פה דברנו, שנזכה בתפילת ערבית שאומר ברוך אתה השם מלך העולם, לחשוב על אמונה, אתה מלך העולם. ואז מה המסקנה? שגם אם החבר שלי ידחוף אותי ארוחת ערב, לא, בסדר, זה מוביל להמון דברים. אז אין שנאה, אין כעס אחד על השני, אנשים אוהבים אחד את השני, זה מוליד המון דברים. אבל שנזכר, אבל איפה שמרגיזים אותי, אני שוכחת את זה, זה הבעיה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.